יומא דף עין ה', מתחילים בעזרת השם, דף עין ד' עמוד ב', שבע שורות מלמטה, במילים המאכלך מן במדבר. כמה היינו מאושרים אם כל חודש היה נכנס לנו משכורת נכבדה לחשבון הבנק, סכום שנותן לנו פרנסה בשפע, ולא חסר לנו שום דבר. ועוד יותר היינו שמחים אם זה היה מגיע בלי שום עבודה. יושבים כל היום בבית הכנסת, בבית המדרש, עוסקים בתורה, כל מיני חלקי התורה, כל אחד מה שליבו חפץ, מתפללים בנחת, מתהלכים בין בני אדם, בשמחה ובטוב לבב, חיים חיים שלווים ושמחים. בלי שום תרדת פרנסה. היה פעם דור שזכו שהייתה להם פרנסה בלי שום תרדה. היינו שמחים להתחלף איתם. הלוואי שהקדוש ברוך הוא היה נותן בדור שלנו פרנסה בשפע, כל יהודי ויהודי, כל אחד עובד השם, בלי שום תרדה, בלי שום תרחה. רק תקיים את השולחן ערוך, את כל ההלכות, ואתה מקבל מזכורת. הפלא הוא שהיה דבר כזה מעולם, ואותו דור, במקום להחשיב אותם כאנשים מאושרים, אומר הפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר, למען ענותך, הקדוש ברוך הוא כביכול עינה אותם, נתן להם עינויים בזה שהוא הביא להם פרנסה. איך ייתכן דבר כזה? זה היה בדור שעם ישראל היו במדבר, מיציאת מצרים עד כניסתם לארץ ישראל. כל בוקר הקדוש ברוך הוא היה מוריד להם אוכל, מן מהשמיים, וזה מה שהם היו אוכלים. זה היה אוכל כל כך משובח, לא היו צריכים לתרוח שום דבר בשביל זה. היו מקבלים את זה בחינם, אוכל בחינם. היו מרגישים בזה כל טעם. כשאדם רוצה לטעום, היה רוצה עכשיו לטעום טעם של דג פלוני, אם מטובל בצורה פלונית, היה מרגיש את הטעם הזה. סוג של פרי, רוצה להרגיש טעם של פרי, היה מרגיש את הטעם של הפרי. רוצים להאכיל את אחד הילדים, והילד לא אוהב את האוכל שהכינו היום. מה אתה כן רוצה לאכול? אתה רוצה לאכול מאכל פלוני? הנה, עכשיו תרגיש את הטעם פלוני במאכל, במן. אתה מרגיש מה שאתה רוצה, זה מה שאתה מקבל. אתה יכול לגוון, היום אני רוצה להרגיש טעם כזה, מחר טעם אחר. כל יום אתה מרגיש את הטעם שאתה בוחר לטעום. בכל קצת אוכל שאתה רוצה לאכול, אתה מרגיש את הטעם הזה. אוכל לא חסר. שתייה היה מבעירה של מרים, לא היה חסר להם מים. בגדים לא צריכים לקנות, הבגדים היו גדלים איתם. היו מתנקים איתם. לא היה בעיה של ביטחון, לא היו צריכים תקציב למשרד הביטחון. היה להם את ענני הכבוד ששמרו עליהם מפני האויבים. היה להם כל טוב, ממש. לא היה חסר להם שום דבר. ובכל זאת, אומרת התורה, שהקדוש ברוך הוא נתן להם מן, למן ענותך, זה עינוי. מה העינוי פה? מביאה הגמרא על זה שתי דעות. רבי עמי ורבי אסי. אחד אמר, אינו דומה מי שיש לו פת בסלו. אדם שיש לו אוכל גם למחר, גם למחרתיים, הוא ידע בוודאות שיהיה לו מספיק אוכל לימים הקרובים, הוא רגוע. הוא ידע שיהיה לו מה לאכול בעתיד. כמו אחד שיש לו חיסכון לעתיד, הוא ידע שיהיה לו פרנסה בעתיד. זה לא דומה למי שאין לו פת בסלו. אדם שיודע, היום יש לי אוכל. מה יהיה מחר? אני לא יודע. הוא חי בספק. ולכן זה נחשב סוג של עינוי. אבל הפסוק ממשיך ואומר, למען נחשב. אחרי שהוא אומר למען ענותך, הוא כותב ולמען נסותך. זה היה ניסיון. האדם יבחר האם זה יחשב עינוי או תענוג. אם יהיה לו אמונה. אתמול קיבלת מן, קיבלת. שלשום קיבלת מן, קיבלת. אתה כבר מקבל מן שנים על גבי שנים, עדיין אתה מפחד מה יהיה מחר? לא יודע, מי אמר שמחר אני אקבל מן? לא יודע. זה היה ניסיון שהקדוש ברוך הוא ניסה את אבותינו. אם יהיה להם אמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא בוודאי ייתן לנו פרנסה גם בעתיד, הוא יחיה חיים של שלווה, חיים של שמחה, חיים של עושר, עם א' ועם ע', לא חסר לו כלום. למען נסותך, הפסוק אומר, דרך אגב, כדאי להוסיף את זה, בהמשך, למען נסותך, להיטיבך באחריתך, גילוי מראי שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו. כשהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לידי ניסיון, אנחנו נמצאים במצב שקול, האם להיקשה לו להתגבר. וכעת, העתיד והאושר שלנו תלוי על כף מאזניים. אם חלילה האדם ייקשל, מפח נפש וצער הוא גורם לעצמו. ואם האדם מתגבר, להיטיבך באחריתך, אומר הקדוש ברוך הוא, למען נעשותך, להיטיבך באחריתך. כתוב בספרים הקדושים שכשאדם נמצא בזמן של ניסיון, האם ליפול, אם להיקשל או לא להיקשל, באותו זמן דנים אותו בשמיים, האם חלילה וחס לצייר אותו באיזשהו צער מסוים, להביא לו איזשהו דבר לא טוב חלילה, האם לגדל ולרומם אותו, מידה טובה מרובה, ואם הוא יתגבר בניסיון, הוא לא יודע במה הוא זוכה, הוא לא יודע מאיזה צרות הוא מונע את עצמו. הם לא יכלו לחיות אותם אלה שלא זכו לאמונה בזמן המדבר, זה בשבילהם עינוי, כי הם לא יכולים לעשות שום עבירות, כי מחר לא יביאו להם מן. היום הם אכלו, מה יהיה מחר? הם חייבים להתאים את עצמם לקדוש ברוך הוא, לחיות עם יראת שמיים כדי לקבל גם מחר את המנה היומית. ואלה שחיים במצב כזה שהם לא רוצים להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא ללכת בדרכי השם, הם חיים כל הזמן באיזשהו מתח, הם לא יודעים מה יהיה מחר. אבל אלה שהיה להם אמונה והם הולכים עם הקדוש ברוך הוא בחשק וברצון, היה להם גן עדן עלי אדמות בזמן של דור המדבר. הסבר שני, למה זה עינוי? אדם יש לו בשר טוב, הוא רואה את הבשר, יש לו אורז, תפוחי אדמה, כל מיני תוספות, רטבים, מנה ראשונה, מנה אחרונה, הוא רואה את האוכל, זה עושה את כל החוויה של האכילה. אבל אם תיתן לו אותו בן אדם, קפסולה, איזשהו כדור כזה שיש בו את כל הויטמינים, כל המינרלים, כל הפחממות, כל מה שצריך בשביל התזונה של האדם, והוא יבלע את זה בבוקר, בצהריים ובערב, זה מסביע אותו לכל היום, וזה נותן לגוף את כל מה שהגוף צריך. לא חסר לו כלום, זה נכון, אבל חסר לו את החוויה של האכילה. גם אם הוא מרגיש את הטעם של האוכל, תיתן לו איזשהו סוג של, כמו המן, המן היה הרי כמו זרק גד לבן, אולי אפשר לצייר את זה כמו שלג. אתה אוכל מזה, אתה מרגיש את הטעם, אבל אתה לא רואה את האוכל. זה עינוי. אחד אמר, אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. רב יוסף לא ראה, הוא לא עלינו, הוא היה עיוור. סגי נאור זה נקרא. אמר רב יוסף, מכאן רמז לסומים שאוכלים ואין סוויים, כי הם לא רואים את האוכל. אמר רבי, שהוא היה תלמידו, הלקח, יש לי עצה, אלה שכן רואים, שאוכלו בזמן שהם יכולים לראות. מן דאית לי סעודתא, כשבאדם צריך לאכול סעודה, לא לך לה בלילה, אלא ביממה שאוכל את זה ביום. ככה הוא יותר ייהנה והוא יסבע יותר. אם הוא רוצה לשמור על עצמו, לא לאכול יותר מדי, שלא יאכל מתי שהוא לא רואה, שיאכל מתי שהוא יסתכל על האוכל שהוא אוכל, וככה הוא יהיה יותר שבע. ככה זה עצה של הגמרא. אדם רוצה לשמור על עצמו, לא לאכול יותר מדי, שיסתכל על האוכל שהוא אוכל. אמר רבי זרע, מה יקרא, איפה רואים רמז בפסוק, שאדם שרואה זה יותר מועיל מאשר מה שהוא אוכל. הפסוק אומר בקהלת, טוב מראה עיניים יותר מאשר מהלוך נפש מהאכילה עצמה. עוד רמז יש בפסוק הזה, אמר ריש לקיש, טוב מראה עיניים שאדם רואה באישה יותר מגופו של מעשה. שנאמר, טוב מראה עיניים מהלוך נפש. הפסוק אומר בספר משלי, אומר שלמה המלך, החכם מכל האדם, לאותו אחד שמכור לאלכוהול. הוא רואה כל מיני משקאות והוא מאוד מאוד מתאווה להם. בזמנם זה היה כנראה בעיקר יין. הם היו רואים את החבית עם היין, זה היה מאוד 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 גורם להם לחשק, לשתות עוד ועוד מהיין, ולהשתכר, להיות שטוי. או מזהיר שלמה המלך, אל תראה יין כי את אדם, אל תתפתה אחרי היין, אחרי המראה הדמומי, המרהיב של היין. אני אגיד לך למה. וכאן הגמרא מביאה את הציטוט של הפסוק. כי ייתן בכוס עינו. אם אדם יותר מדי הולך אחרי שתיית יין ומשקאות חריפים, יתהלך במישרים. גם במקום שיש גבעה, זה נראה אצלו כאילו זה ישר. לכאורה, הפסוק הזה לא מובן. כמו שמסביר בספר תוספת יום הכיפורים, אדם שהוא שטוי, הוא הלך במישרים. אומרים שזה שוטר תנועה, עצר פעם נהג, שהיה נראה לו שהוא נוסע בזיגזג, מה שנקרא. הוא לא נוסע ישר. הוא מלורד שנייה פה בצד הדרך. ואיך הוא יבדוק אותו? אז היום יש אפשרות לבדוק, ולפי עושים בדיקה מיוחדת, לדעת אם יש אלכוהול בדם. אבל בעבר היו עושים בדיקה, השוטר היה אומר לנהג, בוא נראה אתכם, אתה יכול ללכת ישר על הקו כאן בשולי התנועה, ואז נראה שאתה באמת לא שיקור. אז היה פעם איזה אחד, שכשהשוטר אמר לו, בוא נראה אותך הולך ישר על הקו, אז הוא אומר, קודם תיישר את הקו. הקו כל הזמן זז. רוב השכרות שלו, זה היה נראה לו שהקו זז כל הזמן. או שהיה אחד אחר, שנוסע, ובצומת עוצר אותו שוטר תנועה, יש לך רישיונות? אמר לו, כן, יש לי רישיונות, מראה לו. ממשיך הלאה לנסוע, אחרי כמה שניות, שוב פעם עוצר אותו שוטר בצומת, יש לך רישיונות? ודאי, מראה לו. אחרי כמה שניות, עוד פעם ממשיך, עוד פעם עוצר אותו שוטר בצומת, אומר, יש לך רישיונות? אומר לו, תגיד, מה קרה לכם? כל צומת יש פה שוטר? אומר לו השוטר, שיקור שכמותך. מה נתקעת על הכיכר תנועה הזה? תמשיך הלאה, תפנה לאחת הפניות. מסתובב בכיכר, אני עומד באותו מקום, אתה פשוט חוזר כל הזמן לאותה נקודה. אז מה זה יתהלך במישרים? האדם שנותן עיניו בקוס, הולך ישר, להפך, הוא דווקא הולך לא ישר. אז בשביל זה רבי עמי ורבי אסי נחלקו. מה הפירוש של הפסוק הזה? אחד מהם אמר, כל הנותן עיניו בקוסו, אדם שיותר מדי שותה דברים משחרים, משקרים, הריות הנוראות, אדם ש... החטא הנורא הזה של הריות, הוא אפילו לא מרגיש, הוא עושה פה דבר נורא. כולם דומות עליו כמישור, כמו היתר. ואחד אמר, כל הנותן עיניו בכוסו, לא רק האיסור הזה דומה עליו כמו שזה ישר, כאילו זה לא אסור, אלא כל העולם כולו דומה עליו כמישור. הממון של האחרים נראה לו כאילו זה הממון שלו. הפסוק אומר במשלי, פסוק מפורסם, דאגה בלב איש ישכנה. אדם שיש לו דאגה, מה העצה לזה? זה הרי קשה מאוד הדאגות האלה. איך אפשר להיפטר מהדאגות? אומר שלמה המלך, בוא אני אתן לך עצה. ישכנה. מה זה? הגמרא מביאה על זה שני פירושים. פירוש אחד מביא רבי עמי ופירוש שני רבי אסי. אחד אמר, אתה יודע מה זה ישכנה? יסיכנה מדעתו, יחשוב על דברים אחרים, אל תחפור בדאגות, אל תחשוב עליהם יותר מדי, אל תנתח אותם, אל תתעסק איתם, תחשוב מדברים אחרים. ככה הגמרא נותנת עצה. וחד אמר, מה הכוונה ישכנה? יסיכנה לאחרים. רש"י מבאר, נראה לא כמו שכולם מסבירים, אלא אחרת. מה הפירוש שסיכן על האחרים? מה הפירוש שספר את זה לאחרים? לא דווקא שזה שהוא יספר יותר מדי יעסוק בזה, זה מה שיוריד לו את הטרדה. יכול להיות שלפעמים יכולה להיות העיצה לאדם לשתף מישהו בכאב, וזה מוריד ממנו את הכאב. אבל יכול להיות שלפעמים יותר מדי לדבר על זה, עם אחרים אפילו, זה רק מעצים ומחזק עוד ועוד את הקושי. לכן לפעמים בן אדם צריך למצוא את הדרך הנכונה, כי רש"י כאן מבאר מה הכוונה יסיכנה לאחרים, אולי ייתנו לו עצה טובה, פשוט יספר למישהו את הדאגה שלו, וההוא ייתן לו עצה. זה פתרון טוב. אבל אין כאן אפילו לו דעה אחת שסוברת, שצריך יותר מדי לעסוק בנושא ולהתחפר בדאגה, אלא או להסיח דעת ממנה, או לספר את זה לאדם חכם, אולי הוא ייתן לך עצה, איך תוכל לנצל מאותה הדאגה. הפסוק אומר, ונחש אפר לחמו. הלחם של הנחש זה אפר. רבי עמי ורבי אסי. כל אחד מהם הסביר את הפסוק בצורה שלו. אחד מהם אמר, הנחש, אפילו אם הוא אוכל כל מעדני עולם, הוא לא מרגיש את הטעם של מעדני עולם, אלא הוא טועם בהם טעם אפר. אחד אמר, אפילו הוא אוכל כל מעדני עולם, זה סתם אוכל מיותר. אין דעתו מיושבת עליו עד שיוכל אפר. כי עיקר האכילה שלו זה אפר, כמו שעיקר האכילה של האדם זה לחם. תניה, אמר רבי יוסי, בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, כשהוא מעניש ומקנית את חברו, הוא רוצה שהוא יסבול. יורד עמו לחייו כמה שהוא יכול. אבל הקדוש ברוך הוא, גם כשהוא מעניש את הנחש, שהוא הראשון שהביא חטא בעולם, בכל זאת הוא מרחם. אינו כן. קילל את הנחש שיוכל רק אפר, אבל הוא הביא לו בזה גם ברכה. כי אפר יש בכל מקום, והנחש בכל מקום שהוא מגיע יש לו אפר. עולה לגג מזונותיו אמו, יורד למטה מזונותיו אמו. אתה רואה מפה שהקדוש ברוך הוא נכון שהוא קילל את הנחש, אבל הוא דאג לו שיהיה לו פרנסה. כי זה רחמים. הקדוש ברוך הוא אב רחמן. מצד אחד אנחנו רואים בהנהגה של הקדוש ברוך הוא שאת הבנים הכי יקרים שלו, בזמן הכי מרומם שלהם, הוא גרם להם שעיניהם יהיו תלויות בו יתברך. הביא להם מן כל יום. לא הביא להם מן לשבוע שלם או לחודש שלם. למה? אתה יודע היום מה יש לך. אתה רוצה גם אחר אוכל? בוא תבקש מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה קשר עם הבנים שלו. מצד שני הנחש, שהקדוש ברוך הוא רצה לטרוד אותו ממנו, לא רוצה לראות אותו, מה עשה? אמר לו, קח את המזונות שלך, קח את כל מה שאתה צריך, לא רוצה אותך לידי. וזה עונה על השאלה שהרבה שואלים, איך אלה שעובדי השם כל כך קשה להם, ודווקא אלה שלצערנו לעת עתה עדיין לא מספיק עובדי השם, כל כך טוב להם, לטווח הרחוק. אולי זה הסיבה. הקדוש ברוך הוא את אלה שהם עובדי השם, רוצה קרוב אליו, שנשאר מהקרובים אליו, מיישבים ראשונה במלכות, שכל הזמן יהיה לנו סיבה למה לדבר איתו, מה לבקש ממנו. אבל אלה שהקדוש ברוך הוא כביכול לא כל כך מרוצה מהמעשים שלהם לעת עתה, הוא נותן להם הכל, הוא לא רוצה אותם לידו. אבל כמובן גם בן אדם במקום הכי נמוך, הקדוש ברוך הוא עדיין מחכה לו, אבל זו בחינה מסוימת שאלה שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה איתם את הקשר הכי קרוב, להם הוא נותן סיבה למה לבוא ולבקש עוד ועוד ועוד, והוא לא נותן להם את כל השפע בבת אחת. דוגמה נוספת שאנחנו רואים, שגם כשהקדוש ברוך הוא מעניש, זה ברחמים מרובים. קילל את כנען, בן של חם, שהיה בן של נוח. קילל אותו, עבד עבדים יהיה לאחיו. שהוא יהיה עבד. נורא והיום. היה אדם מהשורה, ומהיום והלאה הוא יהיה עבד. כללה נוראה. למה? בגלל החטא שהוא חטא. אבל עדיין הקדוש ברוך הוא מרחם. כי גם עבד, יש לו מה לאכול, יש לו מה לשתות, אוכל מה שרבו אוכל ושותה מה שרבו שותה. גם כשהוא קילל את האישה, הרבו הרבה, צבונך וערונך, שיש לה תומעת לידה, תומעת נידה, אף הפי כן, קדוש ברוך הוא נתן לכן, שלא יתרחקו ממנה, הכל רצים אחריה. קילל את האדמה, קוץ ודרדר תצמיח לך, הכל ניזונים ממנה. היא מביאה את הפרנסה לכולם. פסוק אומר, עם ישראל, כשהם היו במדבר, נזכרו מה שנקרא היום נוסטלגיה, בימים הטובים במרכאות. זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם. אנחנו נזכרים בטעם של הדגים שאכלנו במצרים, ועוד מה זה ראש יהודי, זה עוד הגיע אלינו בחינם. תכף הגמרא תגיד איך הם קיבלו את הדגים בחינם. המצרים ייתנו להם דגים בחינם? מכות הם קיבלו שם בחינם, לא דגים. הגמרא תכף תגיד. רב ושמואל. אחד אמר, כן, זה היה ממש דגים. תכף הגמרא תגיד מאיפה היה להם. אחד אמר, עריות, שעדיין לא קיבלו את כל התורה, אז היה עדיין עריות מסוימות שעדיין לא נאסרו עליהן. ומה הקשר דגים לעריות? כי דגה זה מלשון וידגו לרוב, לשון פריה ורביה. מאן דאמר דגים, דכתיב נאכל, שמחלו דגים. מאן דאמר עריות, מאיפה יודעים שזה עריות? דכתיב חינם. לא יכול להיות שזה דגים, כי לא, המצרים לא יתנו להם דגים בחינם. שואלת הגמר, ולמאן דאמר עריות, הכתיב נאכל. מה שייך הלשון הזאת? עונה הגמרא, זה לשון נקייה, לישנה מעלי הנקה, דכתיב לגבי מעשה של נבלה, של זנות, דכתיב אכלה ומחתה פיה, כאילו נקבעה את פיה, ואמרה, לא פעלתי אבן, לא עשיתי שום דבר רע. רואים שזה לשון אכילה. ולמאן דאמר דגים, מה חינם? למה שהמצרי המרושע ייתן לעם ישראל דגים ועוד בחינם? עונה הגמרא, דבו מייטין להו מהפקרה. הם לקחו דגים לבד, היהודים מההפקר. דאמר מר, נס הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. גם בעומק השיעבוד, גם באסתר שבתוך האסתר, היו ניצוצות של אור. כשהיו ישראל שואבים מים, הקדוש ברוך הוא מזמין להם בתוך המים דגים קטנים בקדם. בישלמה למאן דאמר דגים, שואלת הגמרא, לפי הדעה שסוברת שמה שחינם היה להם במצרים זה דגים, אבל הריות הם היו קדושים, לא פריצבו, לא היו פרוצים. היינו דכתב, באמת הפסוק משבח את עם ישראל, שעם ישראל במצרים, גן נעול אחותי קלה, שומרות בנות ישראל את עצמם. אלא למאן דאמר עריות, מהי גן נעול, מהי מעיין חתום? אתה רואה שהם היו פרוצים? אתה אומר, לא. מאנך דאסירין לא פריצי בהו. הם לא היו פרוצים בעריות שהיו אסורות עליהם. רק שבזמן שהיו במצרים, היו קרובות שעדיין היה מותר להתחתן איתם. ורק אחרי זה בקבלת התורה, אסרו עליהם את אותם קרובות. כל אלה שבני נוח מותר להם. בישלמה למאן דאמר עריות, מובן, היינו דכתיב, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. בכו, על מה? על עסקי משפחותיו שנאסרו להם משכב אצלם, שהיו קרובות שלפני מתן תורה היה מותר להתחתן איתם. היה מותר להתחתן עם הדודה, כך כותב דעת זקנים מבעלי התוספות, וכדומה. עכשיו, אחרי מתן תורה, היו צריכים לגרש את אותם קרובים. זה הפריע להם, אז הם בכו על עסקי משפחותם. אלא למאן דאמר דגים, מה הקשר שבוכים למשפחותם? מה היא בוכה למשפחותם? אומרת הגמרא, לפי הדעה, אומרת ככה, כולם מודים שנאסרו על עם ישראל קרובות מסוימות שמותרות לבן נוח, ובזמן קבלת התורה נאסרו עליהם. ולפי דעה אחת, לא היה להם דגים במצרים. אז הם התלוננו רק על העריות שהיו מותרות להם במצרים, וזה לבד. אבל לפי הדעה השנייה שסוברת, שמתלוננו על הדגים שהיה להם באמת במצרים, הם התלוננו גם על הדגים וגם על אותם קרובות שהיה מותר להם להינשא אליהם במצרים. עם ישראל נזכרים בערגה בתקופות שהיה להם במצרים. זוכרים את הקישויים ואת הבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. למה בדיוק בירקות האלה הם נזכרו? רבי עמי ורבי אסי. אחד אמר, הרי כשהם אכלו מן, הם הרגישו את הטעמים של כל הסוגי מאכלים. אבל של חמשת הירקות האלה הם לא יכלו להרגיש את הטעם שלהם. טעם כל המינים טעמו במן. טעם חמשת מינים הללו לא טעמו בהם. למה? כי המאכלים האלה לא טובים לעוברות ומיניקות. אז לכן את הטעם הזה הקדוש ברוך הוא לא הכניס במן. אז בשביל זה מתגעגעו לטעם הזה. אחד אמר, טעם כל המינים, טעמו, טעמן וממשן, פילי פלאים. הם גם היו יכולים, כשהם החליטו למשל על המן, שהם רוצים להרגיש בו טעם של איזשהו תפוח, אז אם הם ממששים, הם היו מרגישים תפוח. אבל והללו, אם הם רצו להרגיש את הטעם של הקישויים, הבטיחים, חציר, בצלים, שומים, טעמם הם הרגישו, ולא ממשם, הם לא הרגישו כאילו הם אוכלים את זה בעצמו. בהמשך הפסוק כתוב על המן, והוא כזרע גד לבן. מה הפירוש? אמר רבי יעשי, לא הכוונה כזרע גד לבן. למה? כי זרע גד הוא לא לבן. אלא עגול כמו זרע הגד, כגידה. ולבן הוא לבן כמרגלית. הנוצץ כמו מרגלית. עוד הסבר מה הכוונה גד. תנו רבנן, גד שדומה לזרע פשטן כשהזרע נמצא בגבעולים שזה היה עגול. אחרים אומרים גד שזה היה מאוד מאוד מושך לאכול מזה. שדומה לדברי אגדה שמושכת ליבו של אדם כמיים. תניא אידך, גד מלשון שמגיד ואומר, מגלה, שמגיד להם לישראל, כשהיה שאלה, ואף אחד לא על התשובה, המן היה עונה תשובה. איזה שאלה? אחד היה נשוי לאישה, גירש אותה או שלא עלינו התאלמנה, צריכה להמתין כמה חודשים, ולא להתחתן עם מישהו אחר. למה? כי אולי היא מעוברת, ואז היא תדע שהוולד הוא מהבעל הראשון. אבל אישה שהתחתנה ולא המתינה, עכשיו נולד לתינוק אחרי שבעה חודשים. אנחנו לא יודעים האם התינוק הזה נולד מהבעל השני, אחרי שבעה חודשים, או שהוא עדיין מהבעל הראשון, והוא נולד בחודש התשיעי. על ידי המן היו מקבלים תשובה לשאלה הזאת. כשלא ידעו היא בן תשעה לראשון והיא בן שבעה לאחרון, אז היה נס, כי הרי כל אחד היה מקבל כמות של מן, עומר לגולגולת. לכל אדם היה עומר, כמות של עומר. משפחה של נאמר 10 נפשות, היו מקבלים 10 עומרים של מן. עכשיו, אם האמא נולד לתינוק, כי עכשיו היא אומרת, עכשיו איש שהיה לו נאמר 8 ילדים, התחתן עם אישה, ואותה אישה נולד לה תינוק אחרי 7 חודשים. עד היום הם תמיד מקבלים 10 עומרים, הבעל, האישה ועוד 8 ילדים. עכשיו נולד להם תינוק. השאלה היא, האם התינוק הזה שייך מהבעל הזה או שהוא מהבעל הראשון? אז אם היה מגיע עומר 11, עוד עומר נוסף לבית שלהם, של הבעל השני, סימן שבאמת התינוק הזה של הבעל השני. ואם זה היה מתווסף עוד עומר אצל הבעל הראשון, זה אומר שהתינוק הזה שייך לבעל הראשון. כתוב שזה היה זרע גד לבן, שמלבין אבונותיהם של ישראל. כשאדם מרגיש תלוי בקדוש ברוך הוא לא חוטא. ומה שהוא חטא, הוא חוזר על זה בתשובה. וזו היה ברכה גדולה במן, שעם ישראל לא יוכלו להישאר בחטא. כי אם אדם היה חוטא, לא היה מקבל אוכל. תניא, רבי יוסי אומר, כשם שהנביא, שהיה אומר דברי נבואה, היה מגיד להם לישראל את כל האבונות שלהם, מה שבחורים ומה שבסדקים. כך המן מגיד להם לישראל מה שבחורים ומה שבסדקים, והוא מביא דוגמה. כיצד? 2 שבאו לפני משה לדין. מה הוויכוח? זה אומר, עבדי גנבת. מה העבד הזה עושה אצלך? זה העבד שלי. והשני אומר לו, וזה אומר, מה הוא עושה אצלי? אתה שואל. אתה מחרתו לי, שילמתי לך עליו הרבה כסף. אמר להם משה, יש לכם ראיות? אחרי שמיצו את כל הראיות, אין הכרעה בשאלה הזאת. לבוקר משפט, מחר בבוקר תבואו, אני אתן לכם את הפסק דין. למחר, אם נמצא אומרו בבית רבו ראשון, אם המנה, הפרנסה, הייתה נמצאת אצל האדון הראשון, מה מתברר? בידוע שזה השני גנבו. כי אם הוא היה קונה אותו בכסף, אז היה אמור להגיע הפרנסה שלו לבית של האדון השני. ואם נמצא אומרו בבית של רבו השני, בידוע שזה מחרו לו ובאמת הוא צדק. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, שהמן היה אומר מה שבחורים ובסדקים היה מגלה את האמת. וכן, איש ואישה שבאו לפני משה לדין. כל אחד מרגיש את עצמו צדיק, מראה כאילו הוא צדיק. אחד מהם באמת צדיק, אבל השני רשע, והוא מראה את עצמו כאילו הוא צדיק. זה אומר, היא שרחה עליי. אני רוצה לגרש אותה, לא חייב לתת לה כתובה. היא עשתה מעשי נבלה. והיא אומרת, זה שמדבר, הוא שרח עליי, שאני לא רוצה להכיר את הבן אדם הזה, שייתן לי כתובה, אני רוצה להתחתן עם מישהו אחר. עכשיו השאלה, אם צריך לתת כתובה או לא. משה רבנו מנסה למצוא ראיות לפה, ראיות לשם, ובסופו של דבר נשאר בלי הכרעה. אמר להם משה, תבוא אליי מחר בבוקר, לבוקר משפט. למחר, התשובה מאוד ברורה, אם נמצא אומרה של האישה בבית בעלה, בידוע שהיא שרחה עליו, והוא זה שצדק, והוא לא צריך לתת לה כתובה. עשה מין שכבה כזאת סטרילית נקייה על כל הרצפה, ירד המן עליו. וככה ירד מן על מין מצע של טל. אבל איפה זה היה? במחנה, הוא ברד את הטל על המחנה. מצד שני וכתיב, שהמן לא היה בתוך המחנה. מה הראיה? ויצא העם, ורק שם לקטו. זאת אומרת, זה מחוץ למחנה. אבל מה? יצא מחוץ למחנה, שם זה היה. מיד מחוץ למחנה. ומצד שלישי כתיב, שעתו העם, היו צריכים ללכת למרחק, ושם לקטו. הכיצד? איפה המן היה יורד? בתוך המחנה? בסמוך מחוץ למחנה או במרחק מחוץ למחנה? בשלושת המקומות. הכיצד? לא היה שאלה מי צדיק אמת, מי לא צדיק אמת. היית יכול לראות כל יום מי צדיק אמת לעת עתה. זה היה מתעדכן מדי יום. מי צדיקי האמת של אותו יום. צדיקים, המן ירד על פתח בתיהם בתוך המחנה. בינוניים, זה גם מדרגה, יצאו ולקטו קרוב למחנה. הרשעים, המן שלהם היה רחוק, היו צריכים לתרוח בשביל הפרנסה הרבה. שטו, הלכו רחוק מהמחנה ושם לקטו. מצד אחד כתיב שהמן היה לחם, זאת אומרת אפוי, מוכן. ומצד שני כתיב עוגות, שצריך לאפות אותו בצק שהוא לא אפוי. מצד שלישי כתיב ותחנו ברחיים, זה אומר שאפילו זה לא עיסה עדיין, צריך לתחון אותו ולהכין אותו להיות עיסה. הכיצד? תלוי מי. הצדיקים, המן היה יורד להם כן לחם, כבר אפוי, מוכן. בינוניים, המן היה יורד להם עוגות, עיסה שצריך לאפות. ורשעים, זה ירד להם בצורה כזאת שהיו צריכים לתחון אותו. תחנו ברחיים. או דחו במדוחה, שזה מדוחה, זה מקום שבו שוחקים בסמים. אמר רבי יהודה, אמר בשם רב. והייתם, מה יש אומרים שאמר את זה רבי חמה ברבי חנינה? מלמד שירד להם לישראל עם המן, תכשיטי נשים, הכוונה בסמים. דבר שנידוח במדוחה. מה עוד? תבלינים. איפה המקור לזה? הפסוק אומר, ובישלו בפרור, בסיר, בקדרה. מרבי חמה, מלמד שירד להם לישראל עם המן, ציקי קדרה. שהתבלין יהיה ערב ומבוסם. הגמרא עוברת למשכן. במשכן כתוב שבאו להקים את המשכן, היו צריכים להביא נדבות. הפסוק אומר, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. מהי בבוקר בבוקר? למה זה כתוב כפול? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, הם הביאו את הנדבה מדבר שירד להם בבוקר בבוקר. כי הפסוק אומר, וילקטו אותו בבוקר בבוקר. מה זה היה? אבנים טובות ומרגליות. מלמד שירדו להם לישראל אבנים טובות ומרגליות עם המן. ביחד עם המן. פסוק אומר, והנשיאים הביאו, נשיאים הכוונה, עננים. הביאו את אבני השואם, טענה נשיאים ממש, עננים. וכן הוא אומר על עננים, לשון נשיאים, נשיאים ורוח וגשם עין. אז העננים הביאו גם כן אבנים טובות לעם ישראל כשהם היו במדבר. אבל אין מקרה יוצא מדי פשוטו, והנשיאים הביאו, זה גם הכוונה, נשיאי ישראל, נשיאי השבטים, הביאו למלאכת המשכן, הם הביאו את אבני שואם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. איך הם קיבלו את האבנים טובות האלה? על ידי העננים, כי הנשיאים זה גם משמעות של עננים. בזה מבאר רבנו אור החיים הקדוש, בתחילת פרשת תרומה, שאנחנו רואים את הסדר של התרומה, הולך מהדבר היקר ביותר לדבר הזול ביותר. הדבר הראשון שכתוב זה זהב, אחרי זה כסף, אחרי זה נחושת, זה יותר זול. תחלת, עוד יותר זול, זה סוג של צמר, ארגמן, תולת שני, שש, זה כבר פשטן, עוד יותר זול, ככה, שמן, שמן למשחה, שמן למאור, סמים לשמן למשחה, לקטור את הסמים. בסוף מה כתוב? מה הדבר הכי זול? אבני שואם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. זה אמור להיות בתחילת הרשימה, לפני זהב. יעלומים? למה זה כתוב בסוף? כותב רבנו אור החיים הקדוש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחשיב את היעלומים כמו שאתם מחשיבים את היעלומים. אני מחשיב את הזהב כמו שאתם מחשיבים את הזהב. לי הכסף ולי הזהב נאום השם, זה לא חסר בשבילי. אני מחשיב את העמל. זה שקראת עצמו והביא זהב, זה ש... מה שיקר אצלי הזהב, כי זה מגיע בעמל, זה מגיע במסירות נפש. זה שהביא כסף, מסר נפש להביא כסף. זה שהביא נחושת, מסר נפש להביא נחושת. לכן אני אומר לפי הרשימה הזאת. אבל אלה שהביאו את אבני שוהם ואבני המילואים, הם לא מסרו נפש בשביל זה, כי זה הרי הגיע אליהם בחינם, עם עננים. בשביל זה זה כתוב בסוף הרשימה, כי זה הגיע מאוד בקלות. ככל שהמצווה באה לאדם בעמל יותר גדול, ככה היא יקרה אצל הקדוש ברוך הוא הרבה יותר. הפסוק אומר, והיה טעמו של המן, כמו מה? מה היה הטעם של המן? כטעם לשד השמן. מה פירוש? אמר רבי אבאו, מלשון שד של, שתינוק יונק ממנו. מה השד זה? תינוק טועם בו כמה טעמים. אפשר להרגיש בטעם של, של החלב אם, מה שהאם אכלה. אף המן, כל זמן שישראל אוכלים אותו, מוצאים בו כמה טעמים. אפשר להרגיש בו כל מאכל ומאכל, כל טעם שרצו. יקדה אמרי, כמו שין דלד, לשד, לא, שישם ישמרנו, ממש. מה שד זה, מתהפך לכמה גוונים, כמה צורות, אף המן מתהפך לכמה טעמים. ויאמר משה, בתת השם לכם, בערב, תקבלו בשר לאכול. ולחם בבוקר, לסבוע. תנא משמיה דרבי יהושע בן כורחה. בשר, מה אתם מבקשים בשר? חסר לכם בשר? נו באמת. הרי היה להם מקנה רב שהם יצאו איתו ממצרים. שאלו שלא כהוגן. ניתן להם הבשר, בלילה הם קיבלו את הבשר. בתת השם לכם בערב בשר לאכול. זאת נתינה שלא כהוגן. אתה לא יכול עכשיו להתחיל להכין את זה. תזכור גם שבזמנם לא היה תאורה ולא היה להם כמעט דרכים. בלילה הכל היה מושבת. לא היה להם כל כך זמן להכין את האוכל. ביקשו שלא כהוגן, קיבלו את זה בזמן שלא כהוגן. לעומת זאת, לחם, לא היה להם דרך שיהיה להם לחם. מדבר, אתה לא יכול להצמיח שם כלום. והם צריכים לחם, אי אפשר להתקיים בלי לחם. שאלו כהוגן. ניתן להם על ידי השם כהוגן בבוקר, שיש זמן להכין את זה. מכאן, שעם ישראל... קיבלו לחם בבוקר ובשר בערב, לימדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר, אלא בלילה. שואלת הגמרא, בלילה? הבעיה מקודם אמר שאדם שיש לו סעודה, יאכל אותה ביום. אנחנו הבנו שזה הכוונה בבוקר, ככה מובן לכאורה. אנחנו הסברנו מיד שהכוונה בזמן שיש אור, אבל בכל אופן, זה המסקנה. הגמרא אבל עכשיו מבינה בהתחלה שבבוקר, כוונה, ממש בבוקר, בזמן שאפשר להתפלל תפילת שחרית. ואמר רבי, אי מן דאית לסעודת, לא ילך לילה ביממה, שאדם לא יאכל את הסעודה שלו רק ביום. אז איך כתוב כאן שזמן אכילת בשר זה בלילה? מתרצת הגמרא, לא הכוונה שצריך לאכול את הסעודה דווקא ביום. אדרבה, יכול לאכול את הסעודה גם בלילה. רק כאין יממה קמרינן, שיוכל את זה באור. כשאדם אוכל סעודה, שידאג כשיהיה אור, שלא יאכל בחושך. כי כשאדם אוכל באור, הוא רואה את מה שהוא אוכל, זה יותר משביע אותו. טוב מראה עיניים מהלוך נפש. אמר רב אחא בר יעקב, יש כאלה שכל הזמן אוכלים. בדרך כלל זה בהמות, כן? אתה מגיע לרפת, אתה רואה בהמות, כל הזמן אוכלים. תרנגולים, כל הזמן מנקרים. בתחילה, גם עם ישראל היו ככה, לא נעים להגיד. היו ישראל דומים כתרנגולים שמנקרים באשפה כל הזמן, אין להם זמן קבוע מתי הם אוכלים. עד שבא משה רבנו ואמר להם, בתת השם לכם בערב בשר לאכול, ובבוקר לחם לסבוע. קבע להם זמן סעודה. יש כאן סתירה בין שני פסוקים. מה זה הבשר הזה שמדברים עליו? עם ישראל... קיבלו מן, אבל הם לא הסתפקו בזה, הם רצו גם בשר. הקדוש ברוך הוא שלח להם בשר. אבל מה? מכיוון שהם באו בתלונות לקדוש ברוך הוא, והיה העם כמתלוננים, כמתעוננים רע בעיני השם, הקדוש ברוך הוא העניש את העם. מצד אחד כתוב, הבשר עודנו בין שיניהם, טרם יקרת, ואף השם חרה בעם, ויח השם בעם מכה רבה מאוד לא עלינו. זאת אומרת, רואים מפה שמתי היה העונש, הבשר עודנו בין שיניהם, תוך כדי שהם אוכלים. וכתיב, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני אתן להם בשר, אבל הם הבשר ינתן להם בצורה כזאת, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרה. זר. הקדוש ברוך הוא מאוד כעס. יען כי מאסתם את השם אשר בקרבכם. ותבכו לפניו לאמור למה זה יצאנו ממצרים. כך מדברים לקדוש ברוך הוא שכל כך גאל אתכם מכזה חושך לאור גדול. לכן הקדוש ברוך הוא כעס על זה ועד חודש ימים. אז רגע, מתי הם נענשו? כשהבשר בין שיניהם או אחרי חודש? הכיצד? תלוי. צדיקים לא בתמונה. הם לא התלוננו. הם לא נענשו. אבל הבינונים והרשעים כן נענשו. אבל העונש היה לפי המידה. הבינוניים לאלתר מתו. וזה מה שהפסוק אומר, הבשר עודנו בין שיניהם. ואיך קראנו שם הפסוק אומר? ואף השם חרה בהם, בעם. אבל רשעים שהם יהיו יותר גרועים, הם מצטערו חודש שלם, מצטערים והולכים עד חודש ימים. כתוב כשעם ישראל קיבלו את הבשר, הקדוש ברוך הוא שלח להם סוג של אוף שנקרא סלב. הפסוק אומר, וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. מה זה וישתחו? אמר איש לקיש, אל תקרי וישתחו אלא וישחטו. מלמד שנתחייבו שונאיהם של ישראל, הכוונה בלשון הפוכה, שחיטה, כל כך היה כעס של הקדוש ברוך הוא. ההמשך של הפסוק, וישתחו להם שטוח, תנא משמיד רבי יהושע בן כורחה, אל תקרי שטוח, אלא שחוט. פה כבר זה סוג אחר של שחיטה. מלמד שירד להם לישראל עם המן, הסלב, והיה חיוב לשחוט את הסלב. ומפה אנחנו לומדים, זה שכתוב שטוח, שיש חיוב שחיטה לסלב. דבר שטעון שחיטה. אמר רבי, וכי מכאן אתה למד שסלב טעון שחיטה? ואלו כבר נאמר שהסלב הוא נקרא אוף, שנאמר, וירמטר עליהם כאפר שער וכחול ימים אוף כנף. מה הם תראו עליהם? את הסלב. אוף צריך שחיטה, אנחנו כבר יודעים מלפני כן. וטניה, רבי אומר, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וזבחת, כן? כאשר ציוויתיך, כבר ציוויתי אותך פעם לשחוט מצוות שחיטה, מלמד שמשה רבנו נצטווה בעל פה, נצטווה משה, על הוושת ועל הקנה, שכששוחטים צריכים לשחוט את שני הסימנים האלה, וושת זה הצינור שדרכו עובר האוכל מהפה, והקנה זה הצינור שדרכו עובר הנשימה, שצריך לשחוט את שני הסימנים האלה, בבהמה בדרך כלל, בחיה. על רוב סימן אחד, באוף. מספיק לשחוט רוב של אחד מהסימנים, או של קנה או של ושת. ועל רוב שניים מהסימנים בבהמה. צריך לשחוט גם רוב מהקנה וגם רוב מהוושת. וזה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כבר ציוויתיך. זאת אומרת שכבר החיוב על שחיטה על אוף נאמרה קודם. אז מה צריך לכתוב שטוח ללמד על שחיטה? למד תלמוד לומר שטוח, מלמד שהסלב ירד להם בצורה מאוד מסודרת, משטיחים, משטיחים, שכבות, שכבות. חוזרים חזרה למן. כתיב מצד אחד שהמן נקרא לחם, וכתיב מצד שני כתוב פסוק שטעמו כטעם לשד השמן. פסוק שלישי כתיב, טעמו כצפיחית בדבש. אז זה לחם, שמן, דבש. אמר רבי יוסי בר חנינא, כל אחד קיבל לפי מה שהוא צריך. לנערים, הלחם, שהם צריכים הרבה לאכול לחם, הם קיבלו את המן כלחם. לזקנים, שיפה להם שמן, אז המן בא כשמן לתינוקות שיפה להם דבש, המן בא כדבש. כתיב סלב כמו שלב, עם שין, אבל אנחנו לא אומרים שלב, קרינן סלב כמו סמך. אמר רבי חנינה, הצדיקים אוכלים אותו כמו בשר רגיל בשלווה, הרשעים הלכו וחטאו, ובגללם הגיע הסלב, אבל הצדיקים בסופו שקיבלו את הסלב של הרשעים, הם נהנו מזה. אבל הרשעים אוכלים אותו ודומה להם כקוצים, כסלווין. זאת אומרת, הצדיקים זוכים בסוף גם בטובה של הרשעים. רק מה? במקום שהרשעים ילמדו, קבלו שכל, בסופו של דבר מה שמגיע לאדם יבוא אליו. שמה ללכת ולהסתבך כביכול עם הקדוש ברוך הוא? למה לחתור נגד הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא טוב. ללכת עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, מקבלים את כל הטוב שבעולם. אמר רב חנן בר רבה, יש ארבעה מיני סלב הם, ואלו הן. הכי טוב, שיחלי. אחרי זה כנראה, וקיבלי, ופסיוני, והכי גרוע, הכי פחות זה סלב. מעל יד הכול הוא, הטוב שביותר זה שיחלי. גרי יד הכול הוא, הכי פחות טוב מבין כולם, סלב. ולמרות שהוא הכי הכי פשוט, הציפור הכי הכי פחות משובחת, הגודל שלו ממש קטן, אבק ציפורת, כמו ציפור. אבל יש בו כל כך הרבה ברכה של השומן, משהו לא מובן. מוטבינן לה בתנורה, צולים אותו בשיפוד בתנור, וטפח, הוא פשוט תופח הבשר שלו. ואהבה מלא תנורה, השומן שלו כל כך תופח, הוא ממלא את כל התנור. ומסכינן לי, אטלי שר דפי, מניחים אותו על 13 לחמים אחד על השני, וכולם נהיים שומנים, ואפילו הלחם הכי למטה, שהכי רחוק מהסלב. האחרונה אינה נאכלת מעצמה, כי יש בה כל כך הרבה שומן, זה כל כך שמנוני, אלא על ידי תערובת. שומן זה היה שומן מאוד מאוד מבורך. מספרת הגמרא, רב יהודה, משמיים היו מזמנים לו את הפרנסה שלו. משתכח לי בי דני, הוא היה מוצא סלב בין החביות. משמיים היו שולחים לו פרנסה. רב חיסדה גם כן. היו שולחים לו פרנסתו משמיים. משתכח לי בי ציווה, הוא מצא את זה במחסן של העצים. רבה, הוא היה חתן ותלמיד של רב חיסדה. מייטי להריסי כל יומה, ההריס היה מביא לו כל יום סלב. יום אחד, לא הייתי, הוא לא הביא לו. אגב, רב חיסדה היה מקבל סלב בין העצים. כנראה שהוא היה שולח את זה לרבה, כל פעם עם השליח. המעריס, פעם אחת הוא לא הביא לו, יום אחד לא הייתי, התפלא. אמר, מי, היי, מה קרה שהיום לא מגיע לסלב? סליק לאיקרא, עלה לגג, אפשר לבאר, עלה להתפלל. לא קיבלתי סלב, ריבונו של עולם, תשלח לי. שם אלי ינוקה, דקאמר, הוא שמע תינו, ילד שלומד פסוקים, וזה דרך לקבל מסרים משמיים בצורות מסוימות. הוא שמע שהוא אומר את הפסוק, שמעתי ותרגז בטני. מה זה? אז הוא הבין. אמר, שמע מן הנח נפשי דרב חיסדה. הוא הבין שחמיב, לא עלינו, הסתלק מן העולם. ובדיל רבה אכיל תלמידה. בזכות הרב, רב חיסדה, אכלתי עד היום בתור תלמיד את הסלב. ברגע שהוא נפטר, אז לכן האריס לא מצא סלב יותר להביא לו. הפסוק לגבי המן שהיה במדבר אומר ככה. כתיב ותעל שכבת עטל, והנה על פני המדבר. זאת אומרת, היה שכבה של טל שהייתה עולה בבוקר, כמו שהטל בדרך כלל, בבוקר הטל מתעדה. פסוק שני וכתיב, הוא ברד את הטל על המחנה לילה, ירד המן עליו. זאת אומרת, הפסוק השני, עכשיו שאנחנו קוראים, אומר שהטל היה, כמו שאמרנו בדף, בעמוד הקודם, היה יורד מין שכבה סטרילית כזאת על גבי החול של המדבר, מעל זה ירד מן, כן, ברדת הטל על המחנה ירד המן עליו, וכתוב פסוק אחר, וטל שכבת הטל, ואז ראו את המן. זאת אומרת שהשכבה הזאת הייתה מעל המן. וכשהיא התעדתה, ראו את המן. זאת אומרת, אולי נגיד את זה בצורה מסודרת. הפסוקים האלה מלמדים אותנו שקודם כל היה יורד שכבה של טל, שכבה סטרילית, מעל זה היה יורד המן, ומעל זה היה יורד שכבה של טל, ואז הפסוק שהבאנו קודם, הטל, שכבת הטל, בא ואומר שכשהיה מגיע הבוקר, הייתה כאילו כביכול השכבה של הטל העליונה הייתה מתעדה, והיו רואים את כל המן מלמעלה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, היה יורד טל גם מלמעלה וטל גם מלמטה, והמן היה דומה כמו שמונח בקופסה, ומפה יש אחד המקורות שמובא ברשב"ם במסכת פסחים, שזו הסיבה שכשבאים ועושים סעודה בשבת, ליל שבת, שבת בבוקר, סעודה שלישית, מכסים את החלות גם מלמטה וגם מלמעלה, זכר למן. הפסוק אומר על המן שהוא היה דק, מחוספס. מה זה מחוספס? מלשון פיסת יד. אמר ריש לקיש, דבר שנימוח על פיסת היד, כי הוא היה מאוד רך. רבי יוחנן אמר, בגימטריה, דבר כמחוספס בגימטריה 248. דבר שנבלה ב-248 איברים. כמה זה מחוספס? מם זה 40 בגימטריה, חט זה 8 בגימטריה. עכשיו, אם אנחנו נחשב ביחד עם הוו, זה לא מסתדר, כמו שמיד הגמרא תגיד. אז עושים מחוספס בלי וו. סמך. זה עוד 60, אז 40 ועוד 60 זה 100, ועוד 8 שאמרנו זה 48, זה 108, ועוד פי זה עוד 80, אז זה 188, ועוד סמך זה עוד 60, אז 148. שואלת הגמרא, אבל אם אתה מחשב עם וו את המילה מחוספס, אז טובה, וזה יוצא 6 יותר. אמר רב נחמן בר יצחק, באמת מחוספס בלי וו כתיב. מחוספר חסר. וזה יוצא בדיוק 248, זה בא לרמז שזה היה כל כך משובח באמת, אמן. הוא היה נבלע באיברים של האדם, ולכן הוא לא היה צריך לצאת להתפנות. זה היה נבלע בו. הגוף פשוט היה מקבל כל מה שהוא צריך. מה זה מה שאנחנו מתפנים? זה את כל הפסולת שהגוף לא זקוק לו. כל הדברים הטובים הופכים לדם, הופכים לתאים של האיברים, והכל זה הופך להיות חלק מהבן אדם. אבל הסידן בונה את העצמות, כל דבר בונה משהו אחר בגוף. אבל הפסולת יוצא, אבל המן היה כל כך משובח שלא היה בו שום פסולת. הוא היה נבלע ב-248 איברים של האדם. תנו רבנה. לחם אבירים זה המן, אכל איש. מה זה אבירים? מלאכי השרת. לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו. מלאכי השרת אוכלים לחם? דברי רבי עקיבא, כשנאמרו דברים לפני רבי ישמעאל, אמר להם, צאו ואמרו לו לעקיבא, הם היו חברים. עקיבא, טעית. וכי מלאכי השרת אוכלים לחם, ולא כבר נאמר על משה רבנו, כשהוא עלה למרום, הוא התנהג כמו שהיה מנהג המקום. ולכן, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. אלא מבאר רבי ישמעאל, מה אני מקיים? אבירים? מלשון איברים. לחם שנבלע ב-248 איברים. אם ככה, אם הם לא היו יוצאים ליציאות, או בשמה יצריך שם בית הכיסא. אלא מה אני מקיים? ויתד תהיה לך על אזניך. ויצאת שם החוץ, וכיסית את צעתיך וכו'. כתוב שם בקיצור שהיה מקום מסוים, מחוץ למחנה, ששם היו יכולים לצאת להתפנות. בשמה צריך לצאת, הרי זה היה נבלע באיברים, לא היה להם פסולת להוציא. מתרצת הגמרא, דברים שתגרי אומות העולם מוכרים אותם להם. היו יכולים ללכת לצאת לשופינג, מה שנקרא, קניות. אבל זה רק היה עושה נזק. מה אתה צריך לעשות קניות? יש לך הכל בתוך הבית. מה אתה צריך לצאת החוצה לקנות דברים? אז מה שהם היו קונים מאחרים, זה לא היה משובח, ומזה היה להם יציאות. רבי אלעזר בן פרטה אומר, אף דברים שתגרי אומות העולם מוכרים להם, מרוב שהמן היה עוצמה, היה בו עוצמה, והייתה בו איכות כל כך מיוחדת, מן ממיסם, מפיגם. אלא מה אני מקיים, ויתד תהיה לך על אזניך, מתי זה התקיים? שהיה להם פסולת, זה היה בזמנים מאוחרים יותר. לאחר שסרחו והתלוננו ואמרו על המן שהוא לחם הקלוקל, אז הם נענשו והיה להם באמת פסולת. אמר הקדוש ברוך הוא, אמונה, ביטחון, אני אמרתי לכם, תאכלו לחם, רציתי לתת לכם פרנסה, הכל כמו שצריך. יהיו כמלאכי השרת. ועכשיו שהם התלוננו, הקדוש ברוך הוא, חטאו, אני מטריח אותם, להתחיל לצאת להתפנות, לצאת מרחק 3 פרסאות מחוץ למחנה, תכתיב, איך אני רואה שזה היה שלוש פרסאות מחוץ למחנה. פסוק אומר, ויחנו על הירדן, מבית הישימות, עד אבל השיטים, זה היה המתחם שהם היו שם. מה זה הגודל של השטח הזה? אמר רבא בר חנה, אני פעם ראיתי. הייתי שם וראיתי מה הגודל של המקום. לדידי חזי לי הוואטרה. ואבי התלת הפרסי, זה שלוש פרסאות. אז אם כן, אם בן אדם היה נמצא בקצה השני של המחנה, היה צריך לעבור את כל המחנה כדי לצאת מחוץ למחנה. אז היה צריך את שלוש פרסאות. למה? יכול לצאת מחוץ למחנה בצד שלו. אם הוא נאמר נמצא בצד מזרח, למה הוא צריך ללכת שלוש פרסאות לצד מערב? שילך בצד מזרח מחוץ למחנה. הוא אומר, לא. וטענה, כשנפנים, כשהיו צריכים לצאת מחוץ למחנה להתפנות, אין נפנין לא לפניהם. אם נאמר הם התקרבו עכשיו, כשהם נסעו במדבר, הם התקרבו, נאמר הם נסעו לכיוון מזרח. אז אם האדם צריך להיפנות, לא ילך לכיוון מזרח, כי אולי יצטרכו עוד מעט להמשיך ללכת, ואז יתקדמו הלאה לכיוון מזרח. וכן, לא לצדדיהם, לא ילך לא לכיוון צפון, לא לכיוון דרום, כי אולי עכשיו יצטרכו לפנות צפונה או דרומה, ואז יימצא שהוא יהיה פה, שהוא באמת שהוא מתפנה, כולם הולכים לכיוון שלו, זה לא דרך ארץ. אלא מה עושים? מתפנים לאחוריהן, כי הכלל הוא שהעמוד הענן אף פעם לא היה מוליך את עם ישראל במדבר אחורה. תמיד היו מתקדמים, זה מוסר השכל גדול, תמיד להתקדם, להתקדם, לא ללכת אחורה. בכל אופן, אז לכן כשהיו צריכים ללכת להתפנות, היו הולכים אחורה. ואם בן אדם היה נמצא נאמר בצד מזרח, היה צריך ללכת את כל המחנה שלוש פרסאות כדי להתפנות מחוץ למחנה בצד מערב. פסוק אומר על המן, כשעם ישראל התלוננו, ואתה נפשנו יבשה, אין קול. אמרו, אנחנו לא יודעים מה, זה משונה מאוד. אף פעם לא צריך לצאת להתפנות. עתיד מן זה שטיפח במימיהם, אולי זה פשוט מרכיב להם את כל המעיים. כלום יש ילוד אישה שמכניס ואינו מוציא? אבל הכי טוב היה אם היה להם אמונה, כן? עד רבה, זה בגלל שזה משובח, אתם ככה זוכים לזה. למדנו בסמוך, כשנאמרו דברים לפני רבי ישמעאל, את הדברים שאמר רבי עקיבא, לחם אבירים אכל איש, שכל אחד במדבר אכל לחם אבירים, הכוונה לחם של מלאכי השרת, שהדברים האלה נאמרו לפני רבי ישמעאל, אמר להם, לא זה הכוונה אבירים, מלשון מלאכי השרת, אלא, אל תקרא אבירים, אלא איברים, דבר שנבלה ב-248 איברים, כמו שראינו מקודם, אלא מה אני מקיים ויתד, תהיה לך על הזנך, אם האוכל נבלה להם, באיברים, על מה הם התפנו, מה היה להם פסולת, בדברים שבאים להם מבינת הים, זה היה אחד מההסברים שהסברנו קודם. עכשיו, הגמרא מביאה פירוש שלישי, מה הכוונה אבירים. דבר אחר, לחם אבירים אכל איש, כתוב כאן איש, על אדם מסוים, זה יהושע בן נון, שמשה רבנו עלה לקבל את התורה משמיים, יהושע המתין ליד ההר 40 יום, עד שמשה רבנו חזר. באותו זמן ירד ליהושע מן בסמוך אליו, לא רק מה שהוא זקוק, אלא כנגד כל עם ישראל, הוא קיבל כמות של מן כמו כל עם ישראל. זה יהושע שירד לו מן כנגד כל ישראל. איך אנחנו יודעים שאיש הכוונה ליהושע? כתיב, אך הלחם אבירים אכל איש, וכתיב הטעם, כתוב לגבי יהושע, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. שואת הגמרא, יש עוד אחד שנקרא איש. ואימא משה דכתיב, והאיש משה ענב מאוד. עונה הגמרא, כתוב כאן, והאיש. דנין איש, שכתוב לחם אבירים אכל איש, מיהושע שכתוב, איש אשר רוח בו. ואין דנין איש, לחם אבירים אכל איש, ממשה רבנו שכתוב עליו, והאיש, שזה נאמר על משה רבנו, שזה תוספת ו' ו-ה', אם יש לנו אפשרות לדרוש מילה איש בלי תוספות, אז אנחנו דורשים שיהושע בן נון, שעליו נאמר, איש אשר רוח בו, הוא זכה, בזמן שהוא המתין למשה רבנו שם, סמוך להר, לקבל מן כמו כל הכמות של כל עם ישראל, ועד כאן, דף ע' ה'.